היי, זה יאיר. שתי הודעות להורים לפני שנתחיל בפרק. קודם כל, פתחתי קבוצת טלגרם. אתם מוזמנים להוריד את אפליקציית המסרים המיידיים ולהצטרף אל קבוצת מסע אל גוף האדם. תמצאו שם עדכונים לגבי פרקים חדשים ונוכל לנהל שם שיח על כל מה שמעניין את הקטנים שלכם. ולהודעה השנייה. נושא החיידקים וסיפור גילויה של האנטיביוטיקה שנספר עליו בפרקים הקרובים הוא אחד הנושאים המפורסמים ביותר בהיסטוריה של הרפואה, וכבר סופר בעבר בפודקאסטים הנהדרים עושים היסטוריה עם רן לוי וקטעים עם יובל מלכי, ומן הסתם גם בפודקאסטים אחרים. זה אחד הסיפורים האהובים עליי באופן אישי, ואני רואה הרבה ערך בלהביא אותו גם כאן, ומי שיהנה ממנו, אני בטוח שיהנה מלהקשיב גם לפרקים המעולים של רן ושל יובל. תוכלו למצוא אותם בכל אפליקציות הפודקאסטים. בואו נתחיל.
מסע אל גוף האדם, פודקאסט לילדים. כותב דוקטור יאיר פוזניאק. מגישים דניאל, יואב ויאיר פוזניאק.
אלכסנדר פלמינג בכלל לא התכוון להיות חוקר חיידקים. הוא רצה להיות מנתח. די ברור למה. מקצוע הניתוח נחשב למקצוע הרפואי היוקרתי ביותר, ולאלכסנדר זה באמת היה מגיע. הוא היה תלמיד מצטיין בבית הספר, ואחיו היה רופא, וזה נראה הגיוני מאוד. הוא התחיל ללמוד רפואה בבית החולים סנט מרי בלונדון, וסיים את הלימודים הבסיסיים. כדי להמשיך בלימודי המנתחים, הוא היה צריך לעבור לבית חולים אחר. אבל הגורל היו תוכניות אחרות. טוב, אולי זה לא הגורל. מי שהיו לו תוכניות אחרות היה הקפטן של נבחרת הקליעה של בית החולים סנט מרי, שממש רצה שפלמינג יישאר בנבחרת הקליעה. זה אמר שפלמינג צריך לוותר על החלום שלו להיות מנתח. מה אני אגיד לכם? כנראה שזה יותר מושך להיות קלעי טוב. פלמינג נשאר בנבחרת הקליעה, נטש את החלום שלו להיות מנתח, והתחיל לעבוד במחלקה לבקטריולוגיה. במחלקה לבקטריולוגיה חוקרים את כל היצורים הקטנטנים, חיידקים, פטריות, וירוסים ועוד. בתחילת המאה ה-20, מדע הבקטריולוגיה פרח בגלל התגליות המדהימות של לואי פסטר ורוברט קוך, שזיהו חלק משמעותי מהחיידקים שגרמו לבני האדם לחלות במחלות קשות באותה תקופה. במלחמת העולם הראשונה, אלכסנדר פלמינג היה קצין רפואה, שזה כנראה הדבר הכי קרוב למנתח צבאי שיכול להיות. באופן טבעי, לאנשים שהגיעו לפלמינג באוהל הרפואה, היו פצעים שנגרמו מכלי נשק. אבל פלמינג שם לב לדבר מעניין. מה שהחמיר ממש את הפגיעה לא היה הפצע עצמו, אלא העובדה שבהרבה מהמקרים חדרו חיידקים לפצע ומשם אל הדם ואל כל הגוף. וזה מצב מאוד מאוד מסוכן שעלול לגרום למוות. פלמינג החליט שהוא הולך לגלות איזה חומר מסוגל להרוג חיידקים בצורה יעילה ובכך להציל את חיי הפצועים, אבל גם חיים של אנשים שחולים במחלות חיידקיות. פלמינג ידע שיש חומרים שמסוגלים להרוג חיידקים בצורה מצוינת, למשל מים רותחים או אקונומיקה. אבל אם שופכים מים רותחים על פצע, עלולים לגרום לנזק יותר גדול מאשר מניעת הזיהום. ואם מישהו בולע אקונומיקה בגלל שכואב לו הגרון, הוא עלול ליצור לעצמו בעיה אפילו עוד יותר גדולה. אחרי המלחמה, כשחזר למעבדה שלו, פלמינג ניסה לגלות כל מיני חומרים שיכולים להרוג חיידקים, אבל לא לפגוע בתאים שלנו, בני האדם. בבוקר חורפי אחד בשנת 1921, האגדה מספרת שפלמינג היה קצת מקורר והייתה לו נזלת. הוא החזיק צלחת של חיידקים ובחן אותה קרוב לעיניים, ובאותו רגע נפלה חתיכה של נזלת לתוך צלחת החיידקים.
איכס.
מדען הגיוני היה זורק את הצלחת מיד, אבל פלמינג החליט לערבב את הנזלת עם החיידקים ולראות מה קורה.
דאבל איכס.
למחרת, פלמינג הופתע לגלות כי באזור שבו הייתה הנזלת, מתו כל החיידקים. הוא הצליח לבודד מתוך הנזלת את מה שהרג את אותם חיידקים. אנזים בשם ליזוזים. אנזימים הם פועלים קטנים של הגוף שלנו. והתפקיד של הליזוזים הוא ממש להרוס חיידקים. פלמינג הוסיף את האנזים הזה לכל מיני תרביות של חיידקים, וראה שהוא עובד יפה ולא פוגע בתאים של בעלי חיים. הוא היה משוכנע שהוא בדרך להציל את העולם וגם לזכות בפרסים ובכסף. אבל מהר מאוד, פלמינג התאכזב. מסתבר שהפעילות של הליזוזים הייתה חלשה יחסית, ושבכל מקרה, בגלל הגודל שלו, אי אפשר לתת אותו בתור תרופה נגד מחלות של חיידקים. פלמינג עזב את הליזוזים בצד והמשיך במחקרו. שבע שנים חלפו. אלכסנדר פלמינג התכונן לצאת לחופשה השנתית שלו בארץ מגוריו סקוטלנד. הוא סגר את האור, סידר את מכשירי המדידה והמחקר, יצא וסגר את דלת המעבדה אחריו. כאשר הוא חזר למעבדה חודש וחצי אחר כך, הוא גילה שהוא השאיר בטעות צלחת חיידקים ליד החלון, ואת החלון הוא שכח לסגור. במרכז הצלחת הזו היה משהו מוזר. מעין עיגול בכל מיני צבעים. אבל הדבר המוזר יותר היה שכל החיידקים בסביבת העיגול, וכמעט כל החיידקים בצלחת, מתו. פלמינג בחן בתשומת לב את הדבר העגול, והבין שמדובר בסוג של פטריה. הוא אפילו הצליח לזהות איזה מין של פטריה זה, פניציליום. ואז הוא השקיע זמן בניסיון להבין מהו החומר שהפטריה מייצרת והרג את החיידקים. כמו עם הליזוזים, הוא הצליח לבודד את החומר הזה וקרא לו פניצילין. עד מהרה התברר לפלמינג שהפניצילין עשה את כל מה שהוא חלם שיעשה. זאת הייתה מולקולה קטנה וקטלנית עבור סוגים רבים של חיידקים. הפניצילין עבדה כל כך טוב נגד חיידקים ולא נגד בעלי חיים, מכיוון שהיא מכוונת למרכיב בתא החיידק שלא קיים בתאים של בעלי חיים ונקרא דופן תא. כשפלמינג נתן פניצילין לבעלי חיים שחולים בכל מיני מחלות, הם הבריאו לחלוטין בתוך כמה ימים. זה היה דבר שאף אחד, כולל פלמינג עצמו, לא ראה לפני כן. פלמינג הרגיש שוב שהוא הולך לעשות היסטוריה. אבל גם כאן נכונה לו אכזבה מרה. והאכזבה הזאת קשורה בסיבה שבה פטריית הפניציליום מייצרת את הפניצילין. הרי הפטריה נחתה בצלחת גידול של חיידקים. כבר דיברנו בפרקים הקודמים על כך שחיידקים, כמו כל היצורים החיים, צריכים סוכר כדי לגדול, ומצא הגידול שלהם מכיל את הסוכר הזה. אבל גם הפטריה צריכה אותו. כשפטריית הפניציליום חשה באיום ובתחרות על המזון מצד החיידקים, היא מתחילה לייצר פניצילין על מנת להרוג אותם. זה עולה לה בהרבה מאוד אנרגיה. פלמינג ניסה לגדל את פטריית הפניציליום בכמויות גדולות על מצעים שמכילים הרבה סוכר, אבל היא לא יצרה פניצילין. כדי שהיא תייצר את החומר הנפלא הזה, הפטריה צריכה להיות רעבה מאוד, אבל לא למות. ואת זה פלמינג לא הצליח לעשות. בנוסף, כשהוא כבר כן הצליח להפיק פניצילין, הוא גילה שזה חומר עדין מאוד ומתפרק בקלות. אחרי שנה של ניסויים, פלמינג הרים ידיים בפעם השנייה. הוא כבר הרגיש פעמיים שהוא הולך להציל את העולם, ופעמיים ספג אכזבה קשה. כמו כל המדענים, למשל אנטוני ון לבנהוק 300 שנים לפניו, פלמינג כתב מאמר על הגילויים שלו ושלח אותו לפרסום. הוא המשיך במחקריו על החיידקים וזרק את מחקר הפניצילין לפח הזבל של ההיסטוריה. במקום אחר באנגליה, 11 שנים אחרי, שני מדענים היו עסוקים בארוחת צהריים.
בוריס, אתה שוב אוכל את מרק הסלק הדוחה הזה?
זה מה שאני מכיר מסבתא שלי. זה רץ אצלנו במשפחה כבר דורות, וזה טעים לי. אז מה אתה רוצה?
טוב, טוב. תשמע, אני ראיתי היום משהו מאוד מעניין. הייתי בספרייה של האוניברסיטה וחיפשתי כל מיני מאמרים למחקר שלנו. פתאום ראיתי איזה מאמר שלא ראיתי קודם. כתב אותו איזה אחד פלמינג לפני יותר מ-10 שנים. הוא גילה שם איזה חומר כזה שקוראים לו פניצילין. זה חומר אנטיביוטי ממש טוב, הוא הורג חיידקים יופי טופי.
נו כן, ומה יש לך להגיד עליו?
אתה יודע שבחוץ יש מלחמה עכשיו, נכון? מלחמת העולם השנייה. אתה אער לך מה היה קורה אם לחיילים הבריטים היה פניצילין. זה יכול למנוע זיהומים ולהציל חיים ולעזור למאמץ המלחמתי.
אז מה הבעיה עם הפניצילין הזה? למה אין לנו אותו?
אז פלמינג לא הצליח לייצר אותו בכמויות גדולות. תראה במאמר שלו, הנה הוא.
אוקיי, אני מסתכל עכשיו על המאמר. אני חושב שיש לי כמה רעיונות. לדעתי, אם נוסיף פה ככה, ושם עוד חתיכה קטנה, כן, נוכל לייצב את המבנה של הפניצילין ולגרום לה להיות פחות עדינה. אבל מה נעשה עם הכמויות?
תגיד, יש לך אמבטיה בבית?
המדענים הווארד פלורי ובוריס צ'יין למדו טוב טוב את המאמר של פלמינג והבינו מה צריך לעשות כדי לייצר את הפניצילין בכמויות יותר גדולות. הם התחילו לגדל את פטריית הפניצילין בכל מקום אפשרי, באמבטיות, בסירים, בבקבוקי ענק ואיפה לא. הם חקרו את הפטריה לעומק והבינו מה התנאים שמאפשרים לה לייצר פניצילין בכמויות גדולות. את הפניצילין שהם הפיקו מהפטריה הם ניצלו כדי לשחזר את הניסויים של פלמינג ולהראות שזו ממש תרופת קסם שיכולה להציל בעלי חיים שחלו במחלות של חיידקים. אבל עם כל הכבוד לבעלי החיים, הבעיה העיקרית הייתה אצל בני האדם. מחלות כמו שחפת, חולרה ושאלת היו אחראיות למותם של מיליוני אנשים בכל שנה. וכמובן, הייתה את בעיית הזיהומים במלחמת העולם השנייה, ממש כמו שפלמינג בעצמו ראה במלחמת העולם הראשונה 30 שנה קודם לכן. פלורי וצ'יין רצו לבחון את התרופה שלהם על בני אדם, אבל הם לא ידעו מאיפה להתחיל. הם לא ידעו כמה צריך לתת, והם לא ידעו איך הגוף האנושי יגיב לאנטיביוטיקה החדשה. הם היו צריכים מישהו שזה הסיכוי האחרון שלו, והמישהו הזה זחל אליהם למעבדה בשנת 1941. פלורי וצ'יין לא האמינו למה שהם רואים. איש הזה כמעט לא נראה כמו בן אדם. הם ידעו שזה יהיה המבחן הגדול ביותר של הפניצילין. אלברט אלכסנדר היה שוטר. יום אחד, כשעבד בגינת הבית שלו, הוא נדקר מקוץ של ורד באזור הפה. קוצים של ורדים מכילים הרבה מאוד חיידקים, והחיידקים האלה חדרו לתוך הפצע והגיעו במהירות אל מחזור הדם של אלברט. חיידקים בדם זה דבר רע מאוד, גם היום. אבל היום, כשיש לנו חומרי חיטוי לפצעים כמו פולידין, הסיכוי שזה יקרה הוא הרבה יותר נמוך. גם אם חדרו חיידקים לדם, אנטיביוטיקה חזקה מטפלת בהם. אבל אז לא הייתה אנטיביוטיקה. אלברט אלכסנדר היה במצב רע מאוד. מחצית מהפנים שלו היו נגועים בזיהום שהגיע עד לראש שלו, והוא אפילו איבד את הראייה באחת העיניים. הרופאים חשבו שיש לו עוד שבועיים לחיות. ככה הוא נכנס למעבדה של פלורי וצ'יין. פלורי וצ'יין החליטו שהם הולכים על כל הקופה. הם נתנו לו את כל כמות הפניצילין שהייתה להם באותו רגע. 160 מיליגרם של חומר. אתם זוכרים שהם גידלו את פטריית הפניצילין בכמויות ענקיות בכל מקום אפשרי, כן? ועדיין, כמות החומר הזאת היא בין רבע לחצי כדור אחד של אנטיביוטיקה של ימינו. אבל זה עבד ועבד מדהים. בתוך זמן קצר, החום של אלברט ירד, התיאבון שלו חזר והתסמינים שלו החלו לסגת. יום למחרת, פלורי וצ'יין בדקו את השתן של אלברט וגילו שהגוף שלו הפריש חלק מהפניצילין, כלומר שהוא לא נספג לדם. הם הצליחו למצות את הפניצילין מתוך השתן ונתנו לו שוב. וכך גם ביום שאחריו וביום שאחריו. אחרי 5 ימים נגמר להם החומר באופן סופי. לכל אורך הימים שבהם אלברט היה מטופל בפניצילין, המצב שלו השתפר באופן פשוט מדהים, והוכיח את מה שהם וגם פלמינג קיוו לו. הפניצילין היא Game Changer, משנה את כללי המשחק. סוף סוף, לבני האדם יש תשובה טובה למחלות החיידקיות. זו הייתה היסטוריה עצומה. מה לגבי אלברט אלכסנדר עצמו? הזיהום שלו, כך הסתבר, היה קשה מדי. אם הייתה להם עוד כמות של חומר, ייתכן שהם היו מצליחים להציל אותו, אבל בסופו של דבר הזיהום החיידקי הכריע את אלברט אלכסנדר, והוא נפטר אחרי 3 חודשים, כלומר האנטיביוטיקה הצליחה להאריך את חייו בחודשיים וחצי. בארצות הברית, שם שמעו על ההצלחה האדירה של פלורי וצ'יין, התחילו להוציא המון כסף כדי לפתח את הפניצילין ולייצר אותה בכמויות שיאפשרו לצבא ארצות הברית להשתמש בה במלחמת העולם השנייה. בתוך 3 שנים בלבד, עברה פטריית הפניציליום מהאמבטיה בבית של בוריס צ'יין למפעלי ענק בארצות הברית שיצרו כמויות מטורפות של פניצילין. לכולם היה ברור, אנחנו עומדים לנצח את החיידקים. בשנת 1945, עם סיום מלחמת העולם השנייה בניצחונן של ארצות הברית ובריטניה על גרמניה הנאצית, התקיים בסטוקהולם שבשוודיה טקס חלוקת פרס נובל ברפואה. פרס נובל נחשב לפרס החשוב והיוקרתי ביותר לאנשי מדע ורוח. את הפרס קיבלו 3. הווארד פלורי, בוריס צ'יין ויחד איתם אלכסנדר פלמינג. ופתאום הכל היה ורוד. ב10 השנים שאחרי תחילת השימוש המסחרי בפניצילין, התגלו עשרות רבות של אנטיביוטיקות חדשות שייצרו באופן טבעי צמחים, חיידקים, פטריות ובעלי חיים אחרים. הייתה סוף סוף תשובה טובה ומקיפה למחלות החיידקיות. אנשים שחלו החלימו, ואחוזי התמותה מהמחלות האלה ירדו בקצב מסחרר. זה היה שינוי היסטורי בדברי ימי האדם. אבל אז קרה משהו ששינה הכל.
משרד הבריאות, שלום. שמי דוקטור כהן, אני רופא בבית החולים בתל אביב. לא מזמן קיבלתי לך לאשפוז אדם שחולה בשחפת. לפי הפרוטוקול, נתתי לו מיד פניצילין, אבל המצב שלו לא השתפר. חשבתי שהזיהום היה מקיף מדי, אז המשכתי על פי הפרוטוקול ורשמתי לו ונקומיצין, אנטיביוטיקה חזקה יותר. אף פעם עוד לא ראיתי מקרה שבו ונקומיצין לא עבדה, אבל האיש הזה עדיין לא מבריא. אני לא מצליח להבין, זה כאילו לחיידקי השחפת שלו יש כוחות על. שום אנטיביוטיקה לא מזיזה להם. איך זה יכול להיות?
תור הזהב של האנטיביוטיקה היה הרבה יותר קצר ממה שהוא היה אמור להיות. בכל העולם צצו דיווחים על סוגים חדשים של חיידקים שהאנטיביוטיקה לא השפיעה עליהם בכלל. זה כאילו החיידקים הבינו שהכרזנו עליהם מלחמה, אז הם החליטו להילחם בחזרה. מי ינצח במלחמה הזאת? בני האדם או החיידקים? על כך, הפרק הבא של מסע אל גוף האדם.
זה היה מסע אל גוף האדם. אני דוקטור יאיר פוזניאק. פרקים נוספים באתר הבית שלי, ypscience.com.